שלום חברים, AI וחברים, שמח, עומר הררי, מה המצב? אנחנו פרק 83.
אהלן רותם בר, מה העניינים?
בסדר גמור. עוד שבוע מטורף לא הגיוני בעליל, עם חדשות פסיכיות, אם אתם רוצים רובוט בבית, חכו רגע, עוד רגע זה קורה. המשלוחים לארץ כבר, אתה יודע... אתה יודע ש... צריכים לדעת אם שולחים אותו במטוס, כאילו... והוא תופס אשכרה גם מקום במטוס, או ששולחים אותו לרגז למטה?
וואי, זו שאלה טובה. האמת שהוא יכול גם להיות, אתה יודע, כנראה שהוא יכול לשבת בקוקפיט. אבל כל פעם, תשמע, רותם, כל פעם אנחנו פותחים ואומרים לאנשים, תשמעו איזה שבוע מטורף היה, אתם לא מבינים כמה דברים קרו.
לא היה שבוע מטורף, היה משעמם לגמרי. תקשיב, משעמם טילים, אני לא יודע מה לעשות.
תקשיב, אמרתי לעצמי...
העולם פשוט עומד.
אמרתי לעצמי, אני רק אספור את כמות האירועים שקרו השבוע. אירועים שהגיעו אליי, בסדר? באמת, בטוח יש עוד המון שלא הגיעו אליי.
האירועים שהגיעו אליי. אני רוצה לספור, נתתי לבינה מלאכותית, תספור בשבילי, והמספר שיצא הוא...
עם אצבע, ספרתי עם האצבע,
כמו פעם. עם אצבע ספרת?
כמו פעם, כמו פעם.
ממש, מדהים.
ממש. אתה יודע לאיזה מספר הגעתי?
איזה מספר
הגעת? 146 הכרזות, שונות וואו. לחלוטין, סטייטמנטים, הכרזות, דברים שקרו, דברים שיקרו, דברים שנחתמו, כל מיני דברים, שטויות כאלו, 146, רק מה שהגיע אליי, כמובן שלא את הכל הצלחתי לקרוא, כאילו, אבל ניסיתי לשלוף משם כמה דברים שלדעתי יכולים להיות מעניינים.
יש מצב שיש אנשים שעובדים רק בלהוציא לנו חדשות סתם, חדשות, השקה של זה והשקה של זה. אותה
כן,
חברה,
ברור.
20 השקות, כל יום 4 השקות.
אתה אומר כאילו דווקא, אז קודם כל כן, אחת מהן נגיד, קח דוגמה את אדובי, שפרסמו השבוע אין ספור הכרזות חדשות, אני יכול לעבור על כל ההכרזות שלהם, אבל אתם תשמעו ממני דברים ששמעתם כבר בעבר, לוידאו טוב יותר וסאונד טוב יותר, והכל במקום אחד, והכל במקום נפרד, ומתחבר לכם לפה ומתחבר לכם לשם, הם הוציאו איזה 20 הכרזות, בערך לא יודע כמה, אבל מלא 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 מלא.
הם מוציאים אותו ביחד או כאילו כל שעה אחת כפי שיהיה נפח?
לא, הם לא מוציאים ביחד, הם מוציאים, כן, הם מוציאים אחד אחרי השני כדי לייצר נפח. כלומר, מי שעכשיו עוקב אחרי ההכרזות, אתה יודע, טק ראנץ' וכאלה, אתה תקבל משם איזה כאילו שישה לינקים של אדובי מכריזים על וידאו חדש, אדובי מכריזים על מערכת חדשה, אדובי, כזה. כן, אז יש, ויש שם בפי-אר מישהו שיושב מאוד חזק ושואל את עצמו איך אנחנו הולכים לתפוס כמה שיותר נפח תקשורתי, אבל בגדול, אם עסקיננו באדובי, אז זה ממש כמו שאתם מדמיינים, all in one platform, להיכנס פנימה, לכתוב לו, תג'נרט לי תמונה, ותוסיף לסאונד, ותוסיף לי כזה.
כל יום כמעט אתה נכנס לרשתות ואומר לך, RES IP, כאילו, rest in peace, פוטושופ. rest in peace, זה. וכאילו, והדבר היחידי שאני רואה, זה שהחברה של פוטושופ, אדובי, רק מרוויחה יותר כסף, יש לה יותר משתמשים מעבר.
ממש.
איך אתה מסביר את הדבר המטורף הזה?
אני אסביר, א', אני באמת חושב...
איך ננו בננו לא לקח את פוטושופ?
בקלות, כי ננו בננה נכנס כעתיר מודל המרכזי של פוטושופ. הם פשוט לקחו את ננו בננה ואמרו חבר'ה זה הדיפולט, יש את פיירפליי שלנו אבל עזבו שטויות, הוא יותר טוב, בואו תשתמשו בו. הם לא באו ואמרו כאילו, אתה יודע, אנחנו לא אנחנו לא מתעסקים, לא. אבל אני רוצה להגיד
של גוגל,
כן, ברור, הכניסו את הכל לשם,
הם הכניסו את הכל, ראנווי, 11 לבס, כולם נכנסו, כולם בפנים בסיפור הזה. אדובי בעצם יצרה פה איזושהי מערכת שאם אתה מקצוען ואתה משתמש בה, אל תצא החוצה לחפש את הכלים הטובים, הם בבית.
אז תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שהמניה של אדובי, אם אנחנו מדפקים באדובי, היא מזמן לא מה שהיא הייתה, מזמן.
נכון.
אם אנחנו הולכים אחורה לאזור כאילו, אנחנו עכשיו באוקטובר, אז נגיד אוקטובר 21, בסדר, לפני 4 שנים, המניה הייתה מאוד מאוד חזקה, פוסט קורונה, התפוצצה, הייתה על שווה $662 למניה, ובתוך כל הבום הגדול שקרה, וכניסת הצ'אט ג'י-פי-טי, והתחלה, ודלי 3 בעיקר, דלי, רגע.
מי שעקץ את מי שעקץ את אדובי, זה קנווה.
קנווה גם, כן, אני חושב שעוד פעם, לסיפור של דלי היה פה עניין, זה גם רואים את זה בתאריכים, איפשהו mm-hmm. באזור 22-23, בדיוק המעבר מדלי ל-JPT 3.5 שם, שכולם mm-hmm. הכירו את כל החבר'ה שמתעסקים פחות באומנות, וזה מעניין אתם, הכירו את דלי, המניה צנחה והגיעה ל-200, כמה? 280? היא הצליחה דרך אדובי פיירפליי ועל הרבה הכרזות להחזיר את עצמה לאזור ה-600, אבל שלא נטעה, נכון להיום היא עדיין נחותה מאוד, עומדת על 337. כלומר, היא חצי ממה שהיא הייתה בשיא, בסדר?
אוקיי.
עם כל הכבוד, גם עם כל ההכרזות האלה, הם עדיין מנסים להרים את עצמם למעלה, ולא נראה שיש להם איזושהי אסטרטגיה באמת מסודרת לאדובי. אני חושב שהם פשוט מחזיקים להחזיק, מה שנקרא, בקרנות המזבח, בגלל הנאמנות של כל האנשים.
זה אינדסטרי סטנדרט.
שמה שנקרא, בדיוק, מהאינדסטרי. אבל אני חושב שיש לה בעיה מאוד 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 קשה לעשות אקווייר לניו יוזרים, ליוזרים חדשים. כאילו, אני יכול להגיד לך אני, בסדנה, לפני, בשבוע שעבר, או השבוע, אני לא זוכר מתי זה היה, כחלק מתוך כל הדברים, היה איזשהו בלוק שהתעסקנו גם באומנות קצת, אתה יודע, קצת ויז'ואל, מה אפשר לעשות, בצד היצירתי של ה-AI. אתה יודע איך פותחים סדנה כזאת? מזל טוב, אתם מומחים לפוטושופ. הם עדיין לא עשו כלום, אבל אתם כבר מומחים לפוטושופ. כאילו, מה אתם רוצים? יש לכם. תשמע, זה אמיתי לגמרי, אני יושב עם חבר שיש לו חנות גלישה, בסדר? ויש לו את הלוגו שלו, ויש לו תמונה עכשיו שהוא צילם של גולש יוצא מהים, עם המדבקות ועם הבגדים שהוא קנה ועם הכל, וזה היה מתאים לו להפוך את הדבר הזה לאיזה באנר באינסטגרם. אני זוכר לפני שנים, כמה כסף היינו, אני גם עבדתי יחד איתו לפני המון המון שנים, אני זוכר כמה כסף היה צריך לשלם למישהו שיקח את התמונה הזאת, ייקח את הלוגו, יהפוך את זה לאיזה משהו שאפשר לעשות באנר באינסטגרם. היום, לא, ננו בננה. אתה לוקח את התמונה הזאת, אתה מעלה את הלוגו, אתה כותב לו, אני רוצה שהתמונה תהיה בגודל של אינסטגרם, שתשנה את הרקע, ברקע תוסיף גל יפה וארוך שמושך את העין לגולשים שבינינו, מושלם כזה, וברק ובעננים, אני רוצה שהעננים ייצרו את הלוגו, לא שיהיה מודבק, אני רוצה שהעננים יהיו בכזה כמו, כאילו הם יהפכו להיות הלוגו. ואז אתה סופר 3, 2, 1, בום, יש לך כאילו בדיוק את מה שאתה רוצה. בדיוק את מה שאתה רוצה, וזהו, מה נשאר? לעשות אפלואוד לאינסטגרם. כלומר, איך עכשיו תביא יוזרים חדשים, אנשים שרוצו ללמוד עיצוב גרפי, איך תביא אותם לפוטושופ? מאוד מאוד קשה.
בוא נשים דברים על השולחן, בצורה נורא נורא אמיתית. אני אגיד שברגע שבן אדם צריך לעשות דברים בצורה מקצועית, וכשאתה עושה דברים בצורה מקצועית, אתה לא כותב באיזה צ'אט, תוזיז לי את הכלב, תחליף לי כלב, כי ננו בננה, אתה אומר לו, שים כלב, הוא תמיד ישים את אותם כלבים, תגיד לו, את הכלב אחר, דומה, אוקיי? כשאתה הולך לפוטושופ כדוגמה, אז זאת מערכת שמאפשרת לך לבנות אותם את הדברים בשלבים, ואתה מחליט בעצם מהיו השלבים.
אין ספק שאתה הרבה יותר נגיש.
התוצאה היא הרבה יותר שלך.
אתה יכול לגעת עם הידיים, רותם, אתה יכול לגעת עם הידיים, הכל בסדר, הכל ברור, אתה בונה ליירי ומסקים, ואני יודע לעבוד עם פוטושופ, אני זוכר כמה זה מסובך, ואני רואה איזה יפה.
מה אכפת לי? זה לא אכפת לי בכלל, אני רוצה, תפתור לי את הבעיה, תפתור לי את הבעיה.
ולא רק תפתור לי אותה, תפתור לי אותה עכשיו ובחינם. כאילו, אני גם לא מוכן לשלם על זה. אני רוצה עכשיו, אני רוצה סטנדרט גבוה, ואני רוצה את זה בחינם. עכשיו נראה את כל הפוטושופטריסטים מתחרים לזה. טוב, אז זה רק דוגמה אחת, איך שנכנסנו לאדובי, אבל הנה כן, אז יש בלקים של אירועים שכאלו, אבל רותם, לפני שאנחנו רצים לספר על כל מיני חדשות מעניינות, רובוטים,
סופר
אינטליג'נס, הרבה מישהוים, בוא נסנן כמה בשביל...
אז בוא נספר על משהו שמישהו כתב לנו בספוטיפיי. היי, שמי איציק מיימון, ואני מחצור הגלילית. איזה כיף, צפונים. אני הבחור שלא הזדהה מצד אחד, וביקש לדבר פחות בשפה של מחשבים שתהיה יותר ברורה, לעמך. ומצד שני, ביקש מידע על מודלים, כן, מתמחים בתכנות ל-ACL, שזה לבקרי סימנס, דיברנו על זה שבקרי סימנס. לגבי הסתירה שעלתה בעניין מדברכם, לאמור, כיצד אחד שמבקש לא לדבר בשפת מחשבים, מבקש לדעת על SEL. אז ככה, אני מתכנת די טוב בבקרים, אני אחסוך לכם את הדברים שיש פה, ולעיתים גם בעוד סוגים של בקרים, ותוכנס בזורים של בקרים, אולם לא הכרתי בכלל את התכנות על ידי קוד, וכשהתחלתי ללמוד את זה באמצעות GPT, גיליתי יכולת אדירות שהייתי מציע, שהייתי מזיע לעשותם בלדר, שזה שפת תכנות, ולכן התפעלתי מאוד. אני חייב להגיד, אחד הדברים הכי מדהימים ששפות תכנות נתנו לנו, זה היכולת לתכנת. צריך לשים את זה על השולחן. מי שהאנשים הראשונים שבנו את המודלים האלה, ועדיין הלב ליבם של המודלים האלה, זה אנשי תוכנה. זאת אומרת, זה נחמד מאוד שיש אנשי, אתה יודע, סטטיסטיקה גבוהה, אתה יודע, כאילו סטטיסטיקה תיאורטית וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, יש אנשים עם בעיות אמיתיים שהם כותבים את הקוד. והבעיות שלהם הם הדבר הראשון שאפשר לבדוק אם זה עובד. אז תוכנה. ואחד הדברים הכי מדהימים זה שLLMים למיניהם לא מבדילים בין C++ לבין לדר, לבין תכנות בקרים, לבין JavaScript.
עברית, אנגלית,
לבין...
רוסית וסינית. כן, גם נכנסים, כן, גם לא מבדילים בדברים האלה.
הם יודעים את הכל. הם פשוט יודעים את הכל. אני יכול להגיד לכם שאם תשימו לב, בחצי שנה האחרונה, המון מהאתרים הרציניים, הגדולים, המסיביים, המשמעותיים, Cloudflare למיניהם, הם החליפו אחרי שנים את ה-UI שלהם, את הממשק עבודה. פתאום הוא יותר נגיש, פתאום הוא יותר יפה, פתאום הוא יותר זה. זה לא בגלל שהם הביאו עכשיו בן אדם פרונט מיוחד שעכשיו עושה דברים. בגלל שהיכולות האלה של המערכות האלה להם היום, אם אתה אומר להם, תקשיב, אתה עכשיו מומחה לפרונט, ואתה תכתוב עכשיו את הממשק הכי מדהים בווב, הוא יעשה לכם את הממשק הכי מדהים בווב. רק צריך, אם זה הולך למה שנקרא, לקריטיקל פאס, שגם אנשים מסתכלים על זה, לקוחות, צריך גם שתכנתים יסתכלו על זה. ואם יש לכם גם את זה וגם את זה, תקשיבו, אפשר לעשות פלאים, ואפשר לראות המון המון אתרים. בחצי שנה האחרונה עשו רידיזיין משמעותי לאינטרפייס שלהם, ואנחנו רק פותחים. אנחנו אמרנו שהשנה הזאת זה השנה של האינטרפרייזים, נכון?
אני רוצה להגיד גם שאני חושב שבעיקר התחום הזה של וייב קודינג גם הקפיץ משמעותית את כל נושא העיצוב, לא בגלל שבולט, לאבבול, בייס או משהו כזה מעצבים יפה, אלא בגלל שקמו חברות שעושות דאבל דאון על העיצוב. לצורך הדוגמה, מי שמכיר את 21st.dev, בסדר? ממש ככה, אתם כותבים 21st.dev, זה אתר אינטרנט, פלטפורמה, שיש לה פשוט ארגזים, ארגזים של קומפננטות UI מטורפות, פשוט יפה ברמות, באמת, אני כאילו עובר ואני רק מסתכל ובא לי לבנות אתרים כשאני מסתכל על האתר הזה, בא לי פשוט להקים סתם אתר על כלום, כי זה כל כך יפה. והם עשו עבודה מדהימה, בגלל שהם מבינים שכולם עובדים עם LLMים כדי לכתוב את האתרים שלהם היום, יש אשכרה אפשרות לבחור דיזיין, ואשכרה אפשרות להגיד, אני בונה את, האתר שלי בלאבבול, ולבחור, לבקש מ-21 סטריט, לבקש ממנו פרומט, שהוא כל הפרומט הזה, זה בעצם הפרומט של הקומפננטה עצמה, כדי שלאבבול יוכל להטמיע את ה-UI הזה עליו.
איזה מטורף, אוקיי? איזה רעיון מגניב.
וזה פשוט מדהים, זה רעיון מגניב כל כך, זה כאילו, באים אומרים, סבבה, לא בא לך סגול בפלטפורמה שלך? כי זה הדבר היחיד שהם יודעים לעשות, ולא בא לך שכל הכפתורים יהיו בשלל צבעי הקשת כל פעם שאתה מג'נרט וייב קודינג. אז בוא, אנחנו ניתן לך, תבחר איך אתה רוצה, איזה הנפשה, איזה UI. באמת, כנסו כל מי שמתעסק בווייב קודינג או טיפה מתכנת עם קוד ורוצה UI יפה, שכותבים 21 במספרים 21st.dev, כיף גדול, באמת, באמת, מאוד מאוד מומלץ. טוב, רותם, מה, כן, בטח, רגע, מה איזה עוד אתר?
אז עוד אתר קלאסי, זה V0.
V0
הוא אתר מגניב לגמרי, הנה אני חושב ממש.
אבל טיפה שונה, האווירה שלו שונה, הוא אווירה של וייב קודינג בהגדרה שלו.
V0 אפ, סליחה, והמטרה פה בעצם זה שאתה מצלם משהו שאתה חושב שאתה רוצה, אתה מעלה אליו, ואתה מקבל את הקוד. אוקיי? זה כאילו, עזוב כאילו את המצב הזה של, אנחנו, אתה יודע, אני ראיתי בקנווה את כאילו, את המניו הכי מגניב בעולם, כזה אני רוצה באתר שלי, תצלם אותו, סקרינשוט, זרוק אצלהם, ואתה מקבל את הקוד, ליטרלי את הקוד.
מדהים.
אוקיי?
מדהים. טוב, כן. רותם, מה עוד כתבו לנו? תן לנו עוד איזה 1-2.
אז יש לנו את דוד, ודוד כתב על השיר בפרק הקודם, שהיה לו אחלה אוזן, אני חייב להגיד, באמת אחלה אוזן. אנחנו צחקנו על זה איזה שעה לפני התוכנית. בבקשה תגידו שבשבריר זה בכוונה נשמע כמו בת. הכוונה לתחת. וזה לא רק אני. כי אז יש לזה משמעות עמוקה הרבה יותר. כן, הקונספט
זה לא רק אתה.
כן, ממש. זה היה בדיוק זה. עלית, תפסת אותנו בדאבל מינינג הזה. וזה היה חזק. אוקיי, אגב, דיברנו על השיר My Bot, כן? כאילו, My Bot, אבל זה יצא ככה.
יצא My Bot.
כן. זהו, יש לנו עוד כמה דברים שמישהו כתב, אפשר להגיד את זה, זה על, זה הולך ככה. שמעתי שיש רעיונות לבינה מלאכותית שכותבת דוחות פעולה של רופאים המאפשרת להם להתמקד בטיפול. רציתי לעשות אותו. רעיון כזה, והנה הוא נקודה, ואז רעיון למשטרה, שוטר מתעסק הרבה מהזמן שלו, גם כן לכתוב דוחות פעולה על מה שהיה באירוע, ובכל מקרה השוטר מצולם, מצלם את האירוע, סליחה, במצלמת הגוף, אז יש דאטה, רק צריך שתהיה בינה מלאכותית מאובטחת שתיקח את הסרטון ותוציא דוח פעולה מיידי.
האמת שסטארט
פגז. כמה מילים קטנות על זה?
פגז.
סיון האמריקאית עשה את זה, יש את זה, זה קיים. אני חושב שאני לא יודע אם זה תומך גם בעברית ובישראל וכאלה, אבל דפנטלי שוטרים אמריקאים יכולים לקבל רשימה של בדיוק מה שהם קרה היום, כל הדברים, גם ברמה של איזה אנשים הם פגשו, כמה דברים, הכל הם יכולים לקבל, כאילו, ברמה הזאת.
אני חושב שזה, שזה אפילו עוד יותר טוב שיש כבר סטארט-אפ אחד שמוכיח שיש לזה צורך. כלומר,
כן.
עכשיו אפשר לשמשתקל שכפל, יש מי שישלם.
אני חושב, אם יש לנו אוקיינוס, בוא נשים עוד דגים בים. נורא פשוט.
צירות.
עוד משהו, אוקיי? היי רותם ועומר היקרים, כרגיל, מעניין מאוד לשמוע אתכם, בכיף שיש את הפודקאסט שלכם, תודה רבה. לפינה של הסטארט-אפים, אני מציע למצוא רעיונות בתחום החקלאות. אני לא חקלאי לצערי, אני רק מתחזק גינה קטנה סביב הבית, זה גם סבבה, תופס אצלנו אגב. זה תחום שאומנם הוא מסורתי, אבל לדעתי ישנם גם יישומים שיכולים לעזור מאוד לשמור על המשאבים ההולכים ומדלדלים. היום כבר משתמשים ברחפנים ולוויינים לנטר כל מיני דברים, ואפשר לקחת את זה קדימה כמו קיוב סאטלייט, וזה יכול להיות שילוב מעניין. אז אביו, תודה רבה, קיבלתי, שמעתי. פינת הסטארט-אפ היום תהיה על
אגרוטק.
אגרוטק. ואנחנו לא נלך על הדברים הבנאליים, כמו בוא ניקח רחפנים ונשקה. נדבר על דברים שאולי אנשים פחות חשבו עליהם. אז יש כמה רעיונות לעשות
אותם.
אולי אפשר לעשות את זה. אוקיי?
זה בסוף. טוב, רגע לפני שאנחנו
צוללים,
צוללים לתוך העדכונים של היום, אני רוצה לקרוא לך משהו שמישהו כתב לי, אני לא אציין את שמו, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אציין את שמו, ולכן אני לא אעשה את זה.
מקובל.
אני יודע שאני מדבר עליו. אבל הבחור שלנו הוא ראש צוות דאטה ו-AI בחברה מוכרת, שמתעסקת בפרויקטים בעולמות ה-IT, והצוות שלו עוסק תקופה בפתרונות ל-BI, דאטה, AI וכן הלאה.
זה ממש בחצר רוצה... שלהם, הסיפור הזה.
ממש בחצר שלהם לגמרי. טוב, ומה הוא כותב? הוא כותב לי ככה. הגיעו אליו לפני שנה וחצי בגדול, ואמרו לו, שומע? כך, תוביל את התחום של ה-AI, וגם תמצא איך עושים מזה כסף.
הוסמכת.
הוסמכת, סרג'ו. והוא, כמי שמתלהב מתחום של ה-AI, עוד מה שנקרא מאנו בנו של GPT 3.5, קפץ על הרעיון ואף על הקונספט. ככל שזה יתקדם, הוא פגש יותר אנשים, פגש יותר חברות, וכמו שהוא מתאר את זה, פגש את החיים האמיתיים. והוא הגיע למסקנות שמנהלים פשוט לא רוצים לקבל. הוא הבין שהקצב של ההתקדמות בתחום הוא כל כך מהיר, שכמעט ואין טעם להשקיע בפיתוח של פרויקטים גדולים. אצל כל מיני לקוחות כאלה ואחרים שיהיו מורכבים ויקרים מדי. כי הסבירות שעד שנסיים את הפרויקט, יצא כבר איזה OpenAI חדש, או מייקרוסופט, או איזה משהו אחר, שפשוט יבוא ויכניס את הניואנס הזה built in לתוך המערכת שלהם בעל הנלן, הוא כל כך גבוה, שכאילו, איך אתה מוכר את זה בכלל ללקוח? איך אתה מצדיק את הערך בעוד חצי שנה, ואומר כאילו, יש סיבה שעשינו את זה בשבילכם. איפה כן הוא רואה צורך? הוא רואה צורך בחינוך הארגון. איך מחנכים את האנשים להשתמש ב-AI, איך להוציא מה-AI את המקסימום, איך לשנות דפוסי חשיבה. ואני מאוד מאוד מסכים איתו דרך אגב על כל מה שהוא אומר עד עכשיו. הבעיה שהמנהלים שלו לא כל כך מקבלים את הגישה הזאת, כי כאילו איפה הכסף שהבטחת? לא שהוא הבטיח משהו, אבל איפה הכסף שהבטחת? אז מה קורה מכאן? מה עושים עם כל הדבר הזה? האם הגיוני בכלל להשקיע 200-300 שעות בפיתוח של פתרונות מבוססי AI?
רגע, יש פה שני דברים. יש פה שתי דברים. יש פה דבר אחד, האם באמת שווה להשקיע על פרויקטים גדולים של AI, כי הקדמה היא כל כך מהירה, שעוד חצי שנה זה כבר לא יהיה רלוונטי. זה אחד. ושני, האם זה נכון, האם צריך להתאים את הטכנולוגיה לארגון, או את הארגון לטכנולוגיה? זה השני. אז בוא ניתן לך לשני רגע. השני זה בעיה קלאסית של chicken and the egg, ביצה והתרנגולת, של איך אנחנו פותרים. אם אנחנו רוצים בסוף גם ארגון וגם AI, אנחנו צריכים שאחד מהם יתמודד עם השני. אין מה לעשות. ככה זה צריך לעבוד. אנחנו לא יכולים ששניהם יהיו AI והכל יהיה בסדר. זה לא עובד הסיפור הזה. זאת אומרת, אחד מהם צריך להתפשר. בעולם שלי, אני תמיד יודע שהטכנולוגיה יותר נוטה להתחבר לבן אדם מאשר הבן אדם לטכנולוגיה. זאת אומרת, הטכנולוגיה תזוז לבן אדם, והבן אדם הוא יתפוס את הטכנולוגיה, והטכנולוגיה תזיז אותו, אבל אחרי שהוא תפס אותה, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, אתה מסתכל על עצמך, הטלפון סלולרי שלך הוא בקו עין שלך, כלשהו, אבל אם היית לוקח 20 שנה אחורה, הוא לא היה. כאילו, אם מישהו אומר לך, תקשיב, אתה תסתובב עם דבר שהוא לא ארנק שלך, כל היום אתה תגיד, חבר'ה, שתגעתם, תעזבו אותי. והיום, כאילו, הטכנולוגיה הזיז אותנו, את הקו מחשבה. אבל היא נתנה לנו מענה לצורך אמיתי, שהיה לנו, ואז היא צריכה לקחת אותנו. זאת אומרת, אם אתה רוצה, השינוי הגדול זה היה, תישאר מחובר. וברגע שנתנו לי את הדבר הזה, היתרון היה כל כך גדול, שהייתי מוכן לשלם את הפנלטי של להסתובב כל היום עם הדבר הלא נוח הזה. אתה מבין? הוא גם נוח, הוא לא נוח, הוא גם יקר, הוא גם שביר. כאילו, הכי גרוע בעולם, הסיפור הזה. ועדיין אנשים משלמים אותו.
כן, אני עניתי, לבחור שלנו משהו מאוד מאוד דומה, ועכשיו אני אמשיך את הדיון ייקח את הצד שלו וימשיך את מה שהוא אומר. והוא אומר, בגדול, נכון. בפועל, הוא באמת מסתובב בהרבה מאוד מקומות, עושה הרבה מאוד דפיונים, הרבה מאוד תהליכים כאלה, בדיוק בגלל מה שאתה מתאר פה רותם. וזה באמת עובד כשהארגון מראש רוצה לסדר את הדאטה שלו, רוצה להתאים את עצמו לתוך הדבר הזה שנקרא טכנולוגיה. הוא יודע מה זה BI והוא מבין את המשמעויות, והוא מבין גם למה BI ו-AI זה לא בדיוק אותו הדבר, וצריך עדיין לעשות עוד פיינטיונינג למרות שה-BI שלך נראה שהוא עובד. זה מייק סנס מבחינת כולם. אבל מה קורה כשהארגון רוצה AI? הוא לא רוצה עכשיו לסדר את, הוא לא הזמין פרויקט דאטה. הוא הזמין פרויקט AI, הוא רוצה עכשיו שתבוא ותיתן 100 קילו AI, תדביק לו AI על הראש, מה הבעיה, אני עובד עם פריוריטי, יש לפריוריטי API, כאילו אני לא מבין מה הסיפור, אתה אמור להיות מתכנת, קח את ה-API, תחברת לה את זה ל-GPT שלי, ותן לי GPT על הפריוריטי, כאילו מה עכשיו, פרויקטים, דאטה, ארגונים?
שיעשה את זה, מצוין.
אוקיי, אבל אז הבעיה היא, שהם משקיעים שעות לא סבירות בשביל לנסות לעשות את זה, וזה פשוט לא עובד. כי אתה מחבר
לא,
את,
זה לא
את,
שזה
ה...
לא עובד.
מחבר את
זה
הדאטה.
זה לא שזה לא עובד. ה-API של פריוריטי עובד, מצוין, הכל בסדר, כולם עובדים איתו, הכל happy. הבעיה היא שהתוצרים שהם מצליחים להוציא, לא עומדים ברף המינימלי שהחברה אומרת, אני על זה שילמתי. ואני על זה לא משלמת.
יפה. אז באמת אפשר לעשות כאן כל מיני פתרונות של רג, ויש המון מידע והמון טווטטטה, אבל בסוף הארגון רוצה לבוא ושתגיד לו, שהוא יגיד, שמע, אני יודע שיש לי API, וחבר שלי אמר לי שיש דבר כזה שנקרא MCP, והייתי באיזה קורס כזה שהראו לי איך בשני קליקים הדברים האלה מתחברים. בקיצור, תנו לי 100 קילו AI. אז עכשיו, רגע שנייה, רותם, מה שאני רוצה, מה שאני רוצה שאתה תגיד לנו, בסדר? ואחרי זה אני גם אגיד את מה ש... את דעתי פה על על הדבר הזה. איך אתה היית עכשיו מתמודד, בסדר? בוא, אני שם אותך דווקא בצד הזה של המוביל ל-AI. לצורך העניין, לא דווקא לא מיץ מהצד של אותה חברת תוכנה, בתוכנה, פיתוח וכן של המתכנתים, אלא מוביל ל-AI מתוך הארגון, בסדר? עכשיו אנחנו...
זאת אומרת, אני הלקוח.
המאזינים שלנו, אתה הלקוח.
אני הלקוח.
אתה הלקוח. אוקיי, ועכשיו אנחנו מדברים למאזינים שלנו, שאני מניח שהם אלה שברובם מהצד שעובדים בארגונים, הם אלה שגם מנסים באמת להוביל את ה-AI בתוך הארגון שלהם.
אוקיי.
ואני מניח, אם הם מאזינים לנו, אז כנראה שכן. מה ההמלצה שלך עבור החבר'ה האלה שמובילים את ה-AI מתוך הארגון? איך הם, מה הסטפים שהם צריכים לוודא שקורים לפני שהם באים לחבר'ה מתכנתים, בכירים, טובים, אנשים מומחים בתחומם, כדי לקנות את אותו 100 קילו AI?
אוקיי, הבנתי. קודם כל, כשאנשים הולכים לפרויקטים של AI, ברוב המקרים, ואני אומר, לא חברות גדולות, אתה יודע, אנטרפרייזיות כאלה, כי שם כל פרויקט הוא פרויקט, אי אפשר משהו אחר, אלא דווקא החברות ה-small medium, הקטן בינוני, ואז הם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים AI, אנחנו מתלהבים AI, היינו בסדנה של עומר, ואנחנו מתים על זה, תקשיב, הבוס שלי התקשר אליי, המנכ״ל, הוא היה בסדנה שלך, הרגת אותו, הוא אומר לי, אנחנו חייבים כל הארגון AI עכשיו, אין מה לעשות, חייבים, מה אני עושה עם הדבר הזה? ואז, הנקודה הזאת יוצרת אצלנו, vulnerability קטן, חולשה קטנה, שבעצם דוחפת אותנו לתוצאות מאוד מהירות, בלי היכולת של ניהול פרויקט אמיתי. עכשיו, ניהול פרויקט זה מתודה, project management professional, יש ממש הסמכה שעושים לזה לדבר הזה. צריך לנהל פרויקט, לפרויקט בערך על יש שלבים, יש אחראים, יש דברים, יש תוצרים, יש הרבה הרבה דברים. אם אתם עכשיו יושבים ואתם רוצים להזמין פרויקט AI, אני חושב שהדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להבין מה אתם צריכים מה-AI. כי AI זה מילה הכי buzzword, הכי גדול שהיה ever מתקופת התנך, אוקיי? אין מילת buzzword יותר גדולה מזה, למיליון ואחד דברים לא קשורים. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין מה אתם רוצים. הרי זה לא AI. אם אתה רוצה עכשיו שה-AI יתחבר לפריוריטי, ויסתכל עכשיו על כל ההזמנות מלקוח X, יוציא אותם, יסכם מה היתרונות, מה הוא קנה, מה הדברים, וייתן לכם תעשו את הדרי רן שלכם. תיקחו את הקבצים, תיקחו את הדברים, תלכו ל-GPT, תלכו ל-GEM, תלכו ל-Project, לכל אחד ושעובד. תכניסו לו את הקבצים, תגידו, תקשיב, אלה כל הקבצים של כל הלקוחות. אני רוצה שתיקח אותם, תוציאו אותם את כל הדברים שאתה יכול להוציא. תבינו מה AI ייתן לכם. תנסו עם זה. עכשיו תשנו קצת את הפרומט, תתנו לזה משהו אחר. תקשיב, אני רוצה דווקא שתביא לי פורקאסט קדימה, בוא תבנה לי איזשהו סקריפט קטן שעושה לי פורקאסט קדימה עם המספרים שאתה נותן לי. ולאט לאט תצליחו לבנות לעצמכם איזשהו משהו שקיבלתם. עם ההבנה הזאת הבסיסית, אגב, זה לא יכול להיות פרויקט, זה יכול להיות כל דבר אחר. עם ההבנה הבסיסית הזאת, אז אתם יכולים ללכת לחברת שמפתחת AI, עושה פתרונות של AI, אינטגרציות, תוכנה, whatever, ואם תקשיבו, יש לנו פריוריטי, שזה אחלה דוגמה, כי יש מלא פריוריטי. אנחנו רוצים שתכתבו לנו תוכנה. הם לא עושים AI, הם לא מבשלים AI. תכתבו לנו תוכנה שמתחברת לפריוריטי, מקבלת את הנתונים האלה, אוקיי? מצד אחד. מצד שני, מתחברת ל-OpenAI, לאנתרופיק או לג'מיני, אוקיי? כל אחד והיתרונות שלו. ובאופן כללי, מביאה לנו את הפלט הזה. ה-AI צריך להתייחס אליו בתור מנוע שלוקח משהו ומחזיר תובנה. וזה לא קסם של, אתה יודע, הבאתי בן אדם חדש לארגון, והוא ראש גדול, והוא עכשיו הולך ומוצא לי כאילו כל מיני תובנות חדשות, דברים מגניבים וזה, זה סבבה. LLM לא עושה דברים כאלה. זה לא המטרה שלו. זה לא הדרך שבה הוא עובד. אנחנו צריכים להגדיר לו מה אנחנו רוצים. אנחנו להגדיר לו מה התוצאה הרצויה לנו, שיקח את המידע ויביא משהו שמתקרב לתוצאה שלנו, אוקיי? לפי איך שזה כתוב, לפי איך שזה נראה, באיזה סטנדרטים אנחנו רוצים. ואם אנחנו נעשה את הדברים האלה בצורה הזאת, אנחנו גם נהנה מאישור של הבוס, שהכל עובד וסבבה AI, גם נוכל להעביר פרויקט שהוא הרבה יותר חלק, וגם נקבל את התוצרים שאנחנו רוצים. הבעיות הכי גדולות שאנשים לא יודעים מה הם רוצים.
זה מתחיל תמיד מפה. אוקיי, אז אני אגיד לך, אני מחזק מאוד את מה שאתה אומר, ואני רוצה לצלול קצת יותר למטה, נקרא לזה, במה שאתה אומר, לתת דוגמה מהשטח, בסדר? לאיך אני חושב שנכון באמת להתמודד עם סיטואציה כזאת. ואני אגיד שמה שאני אומר הוא נכון עבור מוביל ה-AI ממה שנקרא מתוך הבית, כמו שאני רואה את זה, הוא גם נכון אבל עבור ידידינו החכם שרשם לנו את ההודעה מלכתחילה, שאם אין מוביל AI, זה תפקידו להיות זה שמוביל, נכון. כי הזמינו אותו לתוך הארגון, והוא זה שצריך לבוא לעשות את זה.
נכון.
אוקיי? אז אני הייתי אומר לעשות דבר כזה, מה שאני אומר זה use case אמיתי, בסדר? אני מן הסתם לא אשתמש פה בשמות של אף אחד, אבל זה use case לגמרי אמיתי, וככה זה נבנה, ככה עשיתי את הפעילות הזאת. עבדתי עם חברת פרויקטים, מתעסקת בפרויקטים מאוד משמעותיים, מאוד גדולים, המון קבלנים משנה, המון קבלנים אחרים, המון עובדים, המון של שטח פרויקטים. והם באו באמת באותו קונספט של כאילו, מה שנקרא, תביאו לנו 100 קילו AI, ואמרו, אוקיי, אני מבין שיש ל-GPT הוא טוב, יודע מה, אני אקח סדנת AI לכולם, בואו יום שלם, עומר, בוא תלמד אותנו להשתמש ב-AI. יופי. ואז קרה את מה שידידנו אמר קודם. בסופו של יום באים, לוקחים את הכל, הם עברו איזשהו גם סדנה אולי, וזה לא עובד. אז בוא נתייחס רגע ללמה זה לא עובד. למה למרות שהם עברו סדנה ולמדו לכתוב פרומטים, ולמדו שאפשר לעשות דרג אנד דרופ של אקסל לתוך צ'אט GPT, ולשאול שאלות, למה זה עדיין לא עובד? אז אחד, טבלת הפרויקט, נגיד, קודם כל אנחנו כמעט ולא נמצא שום use case אמיתי שעובד על טבלה אחת. זה תמיד יהיה הצלבה של נתונים, זה יהיה כמה טבלאות, זה יהיה טבלת פרויקטים וטבלת תכנון מול ביצוע. כלומר, יהיו פה כמה מקורות, בסדר? אז נגיד כך, אחד, הטבלת פרויקטים וטבלת תכנון מול ביצוע הם בנפרד. מספר הפרויקטים לעניין, המספר של כל פרויקט, זה הערך שמחבר בין הקבצים. בסדר? אז פרויקט אחד פה ופרויקט אחד פה, זה הערך בעצם שיחבר לך ויגיד, זה הפרויקט וזה התכנון מול ביצוע שלו. עד כאן נשמע מאוד הגיוני, מאוד בסדר. הבעיה היא שבקובץ אחד זה על עמודה O, ובקובץ השני זה על עמודה DN. אוקיי, זה מתחיל מהבעיה הראשונה. שתיים, הטבלה של הפרויקטים בכלל מתחילה ברשומה 8, בסדר? ולא מלמעלה. אז אם תזרוק את זה ל-GPT, אתה תקבל שכל הכותרות זה unknown, כי אין שם כלום. אוקיי? אם אתה לא תדע להסביר את זה. ובאזור עמודה J, נגיד, משהו כזה, היא הופכת מניהול כסף של הפרויקט לניהול שעות של הפרויקט. אוקיי? תכנון מול ביצוע, תכנון מכסף. כמה כסף השתמשנו, כמה זה עלה לנו, כמה פה, ובהמשך, בדיוק בתוך ההמשך, זה הופך להיות תכנון של, של כמה שעות ביצענו, למול כמה שתכננו לבצע, ומי שם את השעות. עכשיו, שלא תיתה, אף אחד לא הכין את הטבלה הזאת, ככה זה יצא מהפריוריטי. כשהוא נכנסו לפריוריטי, ועשו דאון, כאילו אקספורט, ככה הטבלה יצא. בסדר? ככה זה שמור שם. במהות, לחברה יש גבולות אחריות בפרויקט. נכון? כאילו היא עושה פרויקט נכון. כלשהו, יש לה, היא לא היחידה שעושה את הפרויקט הזה, יש נכון. עוד קבוצות, חברות נוספות, כלומר יש גבולות אחריות, מאיפה למודל אותו GPT שהם קוד לעזאזל להבין מה בתוך סט הגבולות של החברה הזאת, כלומר מי ידאג לדאוג לקונטקסט כזה או אחר, ואפשר להמשיך עוד מלא 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 מלא, אוקיי? בסוף, אותו מנהל שהלך ועשה את הקורס AI ולמד את כל הדברים המהממים האלה וראה סרטונים על רובוטים מעופפים וטכנולוגיות של חוצנים, מגיע לפריוריטי, זורק נוגס האקספורט, מוציא קובץ, זורק ל-AI, וכלום לא קורה. כאילו הוא קורה, אבל הוא קורה שאתה מבין שזה כלום ושום דבר. זאת דרך אגב הנקודה שבה מסובבים חזרת המחשב, באים לכל המנהלים ואומרים להם, שומעים? הנה הפריוריטי שלכם, עשיתי ככה, עשיתי ככה, זרקתי פנימה, ביקשתי בקשה, לא קיבלתי תשובה. ואפשר לבוא ולשאול את, גם את, הצ'אט, למה זה לא עובד.
כן.
זה הנקודה הראשונה, אם אנחנו מדברים על לרתום את, את הלקוח, סלש את ההנהלה, תלוי מאיזה כיוון אתה, מגיע, לתוך תהליך שהוא תהליך קצת יותר עמוק, לדעתי זה אחלה של דוגמה בפועל, לבוא ולהראות על הדאטה של החברה, כמובן, איש אבטחת המידע שלנו לא ציין את זה, אז אני אציין את זה, נא לבצע את זה תחת המסגרות המתאימות,
ממש.
במנוי הרשמי, המלא, הביזנס סלש אנטרפרייז, ואם אתם מתקמצנים על 25 דולר, לא מגיע לכם AI, בסדר? אז כאילו, לא רוצה לשמוע אתכם בכלל, אבל נא לעשות את זה בתוך המנוי הרלוונטי. וזה הסטייג' הראשון שאני הייתי עושה, כלומר בא ולוקח את הדברים ואומר, אתה רוצה 100 קילו AI, אין שום בעיה, תביא, בוא תראה, שזה לא עובד. ואז אנחנו חוזרים לעניין הזה באמת של הביצה והתרנגולת. כי זה נכון שצריך ללמוד לעבוד עם AI, זה נכון שצריך ללמוד איך לממש ומה בכלל היכולות, כי אם אתה לא יודע שפיגמה מתחבר אוטומטית להיום ב-MCP לתוך ChatGPT, איך תדע לזרוק תוכן של פרויקט ולהפוך אותו עכשיו לתרשים זרימה יפהפה בשני קליקים. אתה לא תדע שזה בכלל אפשרי, אז בכלל לא תחשוב על הפונקציה הזאת. בסדר? אני חייב להגיד שמאז שפיגמה התחברו, אני לא מפסיק לעשות תרשים זרימה. אבל סתם דוגמה ל... לא, באמת, אתה יודע, אתה שלחת לי, נכון, מה ששלחת, את הקובץ DM ששלחת לי, איך לעשות את זה אני אמור להבין אותו? מה לי ולארכיטקטורה המסובכת שלך? מאיפה אני יכול להבין את זה? פיגמה הפך את זה לאיזשהו תרשים שאני מסוגל להבין מה תכננת שם. כי רותם הוא מפתח מוגזם, ואני לא באמת מבין את מה שהוא עושה, וזה היופי ב-AI שזה עוזר לנו לתקשר על הדברים האלה. אז אל תדברו על, אתם לא צריכים לדבר על דאטה, כי אנשים מדברים AI, תדברו על כאב, תראו את ה-AI ותראו את זה שהוא לא מצליח. תראו את זה שזה לא יעבוד באוטומציה כרגע, ותסבירו למה צריך לעשות את ההתאמות האלה, כדי שזה יגיע למצב שכולם מייחלים לו שנקרא 4 קליקים. טיפ קטן כדי להתאים למי שאין את הכסף, בסוף לא לכולם יש כסף ללכת לפרויקטים גדולים כאלה של תיקון וטיוב נתונים, אז א' כל, מן הסתם שאם אתם לא יודעים לשלם למישהו אתם תצטרכו לעשות את זה בעצמכם, אז תכינו את האצבעות, זה לא הולך להיות משהו שהוא כזה קליק וסיימנו, אבל כן אפשר להשתמש במודלי AI, לא בשביל לטייב את הנתונים, אלא בשביל להסביר לכם איך לייצר workflow שיסביר ל-AI איך לקרוא את הנתונים המוזרים שלכם. בסדר? Okay. ועשיתי את זה לא מעט פעמים בחברות low-tech מוגזמות שעובדות על אקסלים שמתכננים 3 שנים קדימה את, את התוכניות עבודה, ועכשיו כל שינוי קטן הופך את הסדוקו הזו למטריצה לא נורמלית של, של, בעיות שעולות אחת על השנייה. אפשר להגיע בסוף לעוד פעם ChatGPT שם קוד, לקחת לא את האקסל, כי באקסל הוא יקרא את המטה דאטה של האקסל ולא יבין מה אתם רוצים מהחיים שלו, אלא לקחת סקרינשוט, לממש לפתוח אותו ולעשות סקרינשוט של האקסל, ולבוא לאותו צ'אט קלוד ג'מינאי, you name it, ולהגיד לו בוא תסביר לי מה אתה רואה, ואז הוא יגיד לכם שהוא רואה שזה מתחיל בעמודה 8 ובעמודה פה הוא מתחלף. נעלו איתו שיחה כאילו ישבתם עם עוד חבר צוות. זה יכול להיות דרך אגב, זה יעבוד מצוין גם עם ג'מינאי בשר סקרין, למי שרוצה להיות ממש טכנולוגי ולכנס דרך, זה ממש עוזר, פשוט לשתף איתו את המסך ולדבר איתו על מה שהוא רואה. אחרי שהוא ספג את כל המידע ממה שהוא ראה, ולא מתוך המטה דאטה שהוא קיבל מתוך הדבר הזה, אפשר לבוא ולבקש ממנו שיבנה סיסטם פרומט, שיעזור למודלים להבין את מה שאנחנו הולכים לשלוח. כמובן ששווה גם לבנות עוד איזשהו חתיכה שמדברת על ה-workflow, וה-workflow בא ואומר, אתה קודם כל תקבל את האקסל שאני שולח, אתה תסביר לי מה אתה רואה, אתה תשאל אותי שאלות לגבי זה, כדי שאנחנו נוודא שאנחנו מבינים את אותו הדבר, ואז אני אגיד לך מה אני רוצה שיקרה, אפשר להפוך את זה אפילו לאיזה GPTs כזה, שבדה פקטו אתה פשוט שולח לו את האקסל הקיים, והוא כבר מתחיל להריץ איתך את כל הסנריו. והדבר האחרון, אחרון, 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 קונטקסט, 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 קונטקסט. אם אין לכם קונטקסט, צאו מהסרט, הוא לא יבין מה אתם רוצים. אם הוא לא מבין גבולות גזרה, הוא לא יבין מה אתם רוצים. תכתבו מסמך, 2-3 עמודים, תנו לאיזה GPT, פרפלקסיטי או אחד אחר לכתוב את זה עבורכם, מי אתם, מה אתם עושים, מה אתם מבטיחים ללקוח, מה בגדר האחריות שלכם, וכן הלאה, ושימו את זה בנולדג' בייס, בהכרח תקבלו תוצאות שאתם רוצים לראות, ולא תיכנסו לרבי טול שאף אחד לא יכול לצאת ממנו. טוב, אז ידידנו, אני מקווה שהצלחנו לעזור.
אפשר לסכם את זה תביא לי 5 קילו AI, זה גישה שפחות עובדת, בוא נעשה את הדברים בצורה מסודרת, נסתכל על הדברים בעיניים, שיטה שקצת יותר עובדת.
כן. אני מקווה שהצלחנו לעזור פה לידידנו עם התאיות. אני מודה לך על פריקת התסכול. אתה מוזמן להמשיך לפרוק אצלנו תסכול ב-DM, ואני אשמח לעשות כמיטבי לענות לך, ואם זה סיפור מעניין, גם להעלות אותו לכאן.
ואם יש לכם סיפור מעניין, משהו שעברתם עם AI, סיפור שאתם רוצים שעוד אנשים ישמעו, יקשיבו, שנלמד ממנו, אולי lesson learned חשוב ביותר, שלחו לנו, אנחנו גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, גם ברייטם, פרייבט DM, איפה שהוא, אנחנו תמיד רואים עונים ונותנים את המענה הזה, אז
ממש משתדלים לעשות את זה בכל מקרה. כן. יש לנו רצון אמיתי לעשות את זה.
כשליחות.
כשליחות, כן.
טוב, בוא נעשה כזה דבר. נחזור רגע לעוד טיפה חדשות, אין לנו הרבה חדשות, ואז נעבור לפינת פינת הסטארט-אפים שלנו, שאני כבר מחכה, עוד רגע זה מגיע, אבל הנה, עוד טיפה חדשות ואנחנו שם, אז בוא נראה מה קורה. פתאום כל מוכר באי-ביי הופך לכותב מודעות ברמת קמפיין של נייקי, אבל בלי להשקיע אפילו רגע ביצירתיות, ולא מדובר בעוד תוסף אוטומטי, אלא במסלול המהיר, להורדת קצב הדופק של אלפי מוכרים שנאבקים על תשומת הלב הדיגיטלית. תקשיב טוב, eBay הכריזה באוקטובר 2025 עכשיו, שתעניק גישה ל-ChatGPT Enterprise ולכלים מבוססי GPT לכ-10,000 מוכרים קטנים במשך שנה שלמה, וכל זה במסגרת תוכנית AI Activate. הדבר האמיתי פה, הבונוס האמיתי, זה לא רק מחולל כותרות, המוכרים מקבלים גם תמיכה ישירה מצוות ה-AI הייעודי של eBay. יחד עם הטכנולוגיה שמנתחת ביצועים, כותבת תשובות ללקוחות ואף ממליצה על מחירים וכלי פרסום ממוקדים וחוצה מזה.
זה בדיוק הבוקר. תמשיך אז אני. כן.
כך, נותנים לנו שהם, האנשים עצמם מדברים שהם משקיעים 30% בזמן שלהם בתוכן, והוא לא יוצא משהו. אני חייב להגיד, אתה נכנס לאיבי, אתה רואה שם את מה שהם רושמים, לא בא לך, כאילו, לא בא. ואני חושב שהם מבינים את זה, איבי ברמה הגלובלית. אם יותר מזה אני רוצה, אם אתה רוצה לבוא ולהגיד, אני עכשיו רוצה להגיד שעוד ועוד חברות יתחילו לתת כלים כאלה, לאנשים שעובדים איתם, שיהיו הרבה יותר יצירתיים, הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מטורפים. אני רואה את זה עם מטה למשל. מטה AI נכנסת חזק מאוד בכל הקמפיינים של פרסום, ומטה כבר היום יודעים לקחת דברים קטנים ולהפוך אותם למטעמים, מנעמים ברמה של פרסומות. גם גוגל נמצאת שם, ופה אנחנו רואים בעצם חברה שמספקת בכלל מרקט, שמספקת לכל הוונדורים שלה את הדבר הזה, בחינם, רק תשתמשו, הצלחתכם, הצלחתנו, ממש ככה, ואנחנו נראה את זה בעוד ועוד, מלא חברות.
מלא, רותם, הבוקר ראיתי בדיוק סטארט-אפ חדש שקיבל רוח גבית חזקה מ-Y Combinator, שהולך לכיוון הזה, הם באו ואמרו, אם אתה לא מוכר ב-eBay וזה לא ה-day job שלך, או אמזון, או דברים כאלה, הסיכוי שתמכור את כל הדברים הקטנים שיש לך בבית בפייסבוק מסתבר די נמוך. כלומר, הסיכוי שאתה תעלה תמכור זה רק אם זה באמת יקר מדי. זאת אומרת, אתה תמכור שם את השולחן שלך. אתה תמכור שיש שולחן אוכל. אתה תמכור שם מכונת קפה מאוד יקרה שאתה טסת בטעות לתאילנד ולא הספקת למכור. אתה תמכור, אלה הדברים שאתה תנסה למכור בפייסבוק. אבל מה קורה עם כל הבגדים יד שנייה? מה קורה עם כל המעמדים לטלפון? מה קורה עם כל מיני מנורות וכל מיני דברים שפשוט מייצרים לך הרמות של בלגן בבית? אז זה מה שהסטארט-אפ הזה מנסה לעשות. אתה תיקח את הטלפון שלך, זאת סוג של רשת חברתית קטנה כזאת, שפשוט אתה תצלם את המוצר וזהו, סיימת. המערכת תתמחר לך את המוצר בהתאם לכמה שיש, כמה שמוכרים את זה בחוץ.
תקשיב, זה
המערכת
מסוכן.
תכתוב לך את השם, כאילו את הדיסקריפשן, המערכת היא עושה הכל. כל מה שאתה צריך לעשות, זה פשוט לצלם עם הטלפון, ולעשות, וזהו. מפה היא עושה לך הכל, אתה רק מאשר, נראה לי, בסוף את מה שהם עושים, אבל זה רעיון פשוט גאה. גאוני. גאוני, ואני אגיד למה זה גאוני, וזה אולי עוד פעם, זה בעולם של הסטארט-אפים ופינת הסטארט-אפ, אבל אני חייב כי העלית את זה. זה גאוני, למה? כי זה פחות מארבע קליקים. וזה בסוף האישו, סטארט-אפים שמצליחים, בטח סטארט-אפים של קונסומר, לא ה-B2B, ל-B2C, חייבים להיות פחות מארבע קליקים. אני ראיתי את זה הבוקר, אני אהבתי על זה, זה קפץ לי עכשיו כשהעלית את זה. אני יכול לקחת אותך למקום אחר? לחדשות אחרות?
אני יכול להגיד לך גם שברמה הזאת, אמזון הוסיפה פיצ'ר של Buy For Me, שאתה בעצם יכול כאילו לדבר איתו ולראות מה אתה רוצה, ואז יכול להציע לך כל מיני דברים כאלה, ואנשים מתלוננים עליו בקטע רע. כאילו, הוא תמיד מביא למוצרים של אמזון, או לכמה מוכרים ספציפיים, או כאילו עושה דברים בצורה מאוד מאוד תמועה, לא בסדר. וזה עשה גלים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו יותר גרוע אפילו. בוא נדבר על אירוע בקנה מידה גדול, אוקיי? אם אנחנו מדברים פה על קונסיומרס וכאלה. אז בוא תחשוב על הרגע שבו מייקרוסופט חשבה שאפשר להכניס לנו את הקופיילוט ל-365, להעלות את המחיר ב-45% ולהעלים מהמשתמשים אופציה, את האופציה הרגילה והזולה יותר. ומי שלא תפס, לא מדובר בטריק קלאסי כמו שעכשיו עם AI או תופסת של שקל. התרגיל של מייקרוסופט משתנה, מעניין, הוא משנה כי המאבק הוא בין מאבק מאוד מאוד גדול לתאגידים, למשתמשים בעולם שבו כל שינוי בשורת קוד אמור להצדיק עוד שתי ספרות במחיר. אז איך מייקרוסופט הסתפחה פה? תקשיב לזה. על פי התביעה שהוגשה, שהגישה הרשות לתחרות האוסטרלית, ACCCC, מאז סוף 2024, מייקרוסופט שילבה את קופיילוט, ה-AI שלה, במנוי המייקרוסופט 365 האישיים והמשפחתיים. כל זה מלווה בזינוק חד במחיר. אני בטוח שאנשים שפה, מאזינים שלנו, גם משלמים יותר. אגב, תקשיב, בגלל זה זה חשוב, אוקיי? פי 1.45 למנוי אישי, שיוצא באוסטרליה $159 אוסטרלי בשנה.
ופי 1.45?
כן, ועוד 25% או 29% למשפחתי, שזה יוצא $179 אוסטרלי. והבעיה האמיתית, האופציה הישנה והזולה והטובה, הקלאסיק, מה שכולם אומרים, ללא, תעזוב אותי מכל הקופיילוט וכאלה, היא הוסתרה מהמשתמשים. כשהם רגילו עליה רק במעמד הניסיונות, צריך להגיד ניסיונות ביטול, אוקיי? כמו הוט, הסיפור הזה. אוקיי?
וואי, ממש.
המידע הזה לא הופיע, לא במיילים, לא בבלוג, ולשום מקום שהמשתמש היה אמור לראות מראש ולהבין, אוקיי? והסיפור פה, צריך להגיד, הוא לא רק המחיר, אלא בחירות מעוצבות. אוקיי, קוראים לזה design choices, בארכיטקטורה של ה-UX וה-UI, כשאתה מציג למשתמש לא רק לקבל ולהתחדש ביוקר, או לבטל ולהפסיד הכל, אתה גם דוחף אותו להחלטה שבכלל לא בתחום הסביר שלו. והשאר, שזה כמעט 2.7 מיליון משתמשים רק באוסטרליה, הם פשוט זרמו. האסטרטגיה הזאת מעלה שאלות קשות על עיצוב שקוף של מוצרים דיגיטליים, בפרט כשה-AI הופך מפיצ'ר לפיצ'ר הכרחי שמנפח שורת רווח. וצריך להגיד גם שהמשפט הזה הוא לא איזה משהו שעכשיו קורה לכל חברות ההייטק, והנה שמנסות לרבב את הנוצות שלהם עם AI בכל דבר. צריך להגיד, החברות היום עובדות במקום שהן צריכות להראות למשקיעים מוניטיזציה אגרסיבית, אוקיי? ובעיקר למשקיעים שלהם, ולרגולטורים נשבר מזה שחברה גדולה, אפילו לא גדולה, אני חושב שזה ברמה ענקית גלובלית, לא הגיונית, בוחרת במודלים פרימיום.
חברה בין ה-2-3 הכי גדולות בעולם.
בלי לתת שירות מינימלי סביר, אוקיי? להסביר, לפרט. צריך להגיד, מייקרוסופט, מבחינתי, אני רואה את זה, אקסל ווורד, זה דבר בסיסי לכל תלמיד, בארץ כל תלמיד מקבל את זה, בעולם זה לא ככה, ואנשים צריכים לשלם על זה, ואם אתה צריך לשלם על זה, ועכשיו מייקרוסופט אומרת, כן, אני יודע שזה בסיסי, כמו מים, צריך העניין, אבל עכשיו נעלה לך את המחיר, בגלל שיש פה AI, מה הסיכוי שאתה משמש ב-AI הזה? כמעט אפס, אוקיי? אבל אתה עדיין תשלם יותר, ואנחנו לא נראה לך שיש אופציה, לא, לשלם פחות כסף. אני חושב שזה, קצת לא... זה קצת לא יפה.
אז יכול להיות שזה קשור להסכם החדש או המחודש שמייקרוסופט ואופן AI הכריזו ממש לפני יומיים?
איזה הסכם הם הכריזו?
אז למי שלא יודע, OpenAI הרי הייתה חברה שהוקמה כארגון לתועלת הציבור, משהו לא למטרות רווח.
חברה לא למטרות רווח, נכון.
חברה לא למטרות רווח, ותוך כדי תנועה היא חושילינג חברה למטרות רווח.
מה, לגמרי?
ובסופו של דבר הם החליטו להודות בזה, ועכשיו ממש לאחרונה הם סיימו את כל ההליך המשפטי והפכו להיות חברה למטרות רווח. סבבה? עד כאן, אחלה. בעקבות הדברים האלה, המייקרוסופט כמשקיעה המרכזית של OpenAI, חידשה הסכמים ביחד עם OpenAI, וההסכמים, בוא נעבור כמה נקודות מהשינויים מההסכמים הקודמים. אוקיי, אז אחד, כש-OpenAI תכריז על AGI, ההכרזה תצטרך להיות מומתת על ידי פאנל מומחים עצמאי, שכנראה יגיע מהאזור של מייקרוסופט. זה אחד. למה? כי once הם מכריזים על AGI, זכויות הקניין של מייקרוסופט פשוט כנראה ידללו באיזושהי צורה, מה שכן הם הצליחו להאריך את החוזה ביניהם עד 2032, כלומר לעוד 7 שנים של חוזה עכשיו עם OpenAI, אז הם ימשיכו, אנחנו נמשיך לקבל את ChatGPT-5 כנראה כמודל בסיס של קו-פיילוט, אלא אם כן יקרה זה משהו,
מייקרוסופט קיבלה 27% מהקונסורציום החדש הזה.
נכון, אז קיבלה עוד זכויות למחקר, לכל מיני דברים סודיים פנימיים, זה יישאר בתוקף גם עד 2030 לפחות.
אני חושב שצריך להגיד, עכשיו היה קלאש די גדול בין מייקרוסופט לבין OpenAI, ועכשיו כנראה אנחנו גם מבינים שזה היה עניין של...
בגלל שהם הכניסו את קלוד, לא?
לא, תבין. ניהול, מסע ומתן, זה עסק... מסובך, מיוחד, מדהים ורבתני. ואם אתה עושה אותו בגדול, כל העולם יודע. ואני חושב שכל כל הקלש הזה שהיה בין מייקרוסופט ל-OpenAI בחצי שנה האחרונה, הגיע לנקודה הזאת, לזה, שעכשיו הם הסכימו ועכשיו הם חברים עוד פעם והכל הפי. יש עניין. כן,
חברים עד ה-AGI.
אבל מי שהחליט מזה AGI זה מייקרוסופט, אז לא יהיה AGI אף פעם. אם אתה שואל את מייקרוסופט, AGI זה פיקציה שקיימת רק בסטאר וורס, אוקיי?
יכול להיות.
זהו, נגמר. סליחה. כן.
עם זאת...
סטאר טרק, סליחה, סטאר טרק.
ועם זאת, עדיין רשום שם, שאם מייקרוסופט תשתמש ב-IP של OpenAI לצורך פיתוח AGI, לפני ההכרזה הרשמית על AGI, כלומר, אם יעיזו להשתמש במודלים האלה בשביל לעשות את זה בעצמם, יהיה קולאפס מאוד גדול, ומה שנקרא יהיה בלגן. כאילו, אסור להם לעשות את זה.
זה המסע ומתן.
OpenAI, מה שנקרא, התחייבה לרכוש שירותי אג'ור בהיקף נוסף של 250 מיליארד דולר, ככה באה לנלן. אין ספק שהבועה הזאת מנפחת את עצמה בכמויות לא נורמליות. דרך אגב, אינווידיה הגיעה ל-5 טריליון שווי שוק הראשונה אי פעם בהיסטוריה.
צריך להבין ש-OpenAI שלמת
כבר... מנופחים לגמרי.
היא סגרה השנה עם אורקל מיליארדים על שימוש בפלטפורמות שלה, עם מייקרוסופט, עם אמזון. אנחנו מבינים ש-OpenAI נמצאת פה באיזשהו אירוע מאוד מאוד קשה ומתגלגל, שיש להם יותר דרישה לכוח עיבוד מאשר מה שהאנשים מבקשים. והם נמצאים כל הזמן באיזשהו... דפציט קבוע כזה, ולכן כל מי שמוכן לבנות להם דאטה סנטר, הם ייתנו לו מה שהוא רוצה. אם יש לכם יכולת לבנות דאטה סנטר בגראז', לא משנה איפה, תפנו לסם אלטמן, הוא ייתן לכם מה שאתם רוצים. כאילו, מה שאתם רוצים. כזה.
טוב, רגע, עוד שני דברים nice to know. אפילו קצת יותר משניים, אני אעשה את זה מהר. אחד, קלוד משדרגים את הגישה שלהם לתחום הפייננס, ומשדרגים את כל הגישה שלהם לאקסלים. מי מכם נכון. שעובד עם אקסלים ומצפה לקבל משהו טוב יותר, אני ממליץ לכם לכתוב ככה בגוגל או משהו, Cloud for Financial Services, ולראות את המאמר האחרון שהם הוציאו. כרגע, אם אני לא טועה, זה פתוח למנויים משלמים.
תקשיב, הוא עושה דברים יפים מאוד.
אבל כן, הוא עושה דברים יפים מאוד. לכל מי שבפייננס מאוד שווה לבדוק ולחקור על מה בדיוק מדובר. יש לנו מודל חדש של מינימקס הסינים, שמתיימר להיות לא פחות טוב משאר המודלים הקיימים היום בשוק, וזה די מפתיע, כי לפי הבנצ'מרקים, לפי האינדקס שיש בארטיפישל אנליסיסט, שזה הארנה, שעליה רובנו מסתכלים. הוא עקף את גרוק, הוא עקף את ג'מנאי, הוא עקף את קלוד 4.1, דיפסיק ועוד הרבה טובים, מלפניו עדיין נשמרו גרוק 4, הוא עקף את הגרוק ה-4 פסט, אבל 4 רגיל כן לפניו, GPT 5.
זה רק אומר שהסינים עולים לליגה של הגדולים, זה מה שזה אומר.
הסינים עולים לליגה של הגדולים, ואני אגיד לך שזה לא רשום פה, אוקיי, וזה אנחנו יודעים להגיד, שהם לא רק עולים לליגה של הגדולים, עושים את זה גם במשמעותית פחות כסף, ופשוט משמעותית פחות משאבים. משמעותית. טוב, מישהו אחר שלא בוחל לגמרי. מישהו אחר שלא בוחל בבעיות של כסף, הלא הוא אילון מאסק, ואין פרק טוב בלי להגיד את השם אילון מאסק, הוא החליט שוויקיפדיה זה ישן מדי ומלא יותר מדי בבולשיט, אז מי אם לא אילון מאסק יצא בשביל להציל את העולם מהבולשיט של ויקיפדיה, והוא הוציא לא אחר מאשר את גרוקופדיה. אוקיי? אז כולכם יכולים ללכת ולפנות לגרוקופדיה, בשביל לחפש את הערך הרלוונטי עבורכם, כבר יש שם איזה מיליונים של ערכים. זה לא עובד כמו מודל שפה, אתם לא יכולים לשאול אותו שאלות בשפה חופשית, זה עובד כמו ויקיפדיה, תשאלו אותו על ערכים, תכתבו לו artificial intelligence, ואז הוא יוציא לכם את הערך על AI, סבבה, זה כאילו כזה מין. מעניין מתי גרוקופדיה יהפוך להיות, ואם בכלל יהפוך להיות מקור מידע ולידי למשהו. לא יודע, אבל יש לו יותר מדי כסף, אז גם זה קרה.
תקשיב, אני נכנסתי לשם, רשמתי ישראל, ויש פה הרבה טקסט.
יש המון טקסט.
יש פה הרבה,
בוא נחפש היטלר. יש פה כל כך הרבה טקסט שתבדוק.
אין היטלר. אין היטלר.
באמת?
יופי.
כנראה שהוא פיקציה היה.
כן.
עוד דבר חשוב לאנשים ביניכם שאוהבים וייב קודינג ואוהבים את המושג שנקרא חינם, אז ג'מנאי משיקים בתוך הגוגל AI סטודיו גישה לווייב קודינג, היה להם שם משהו כזה, זה היה נקרא אפס, עכשיו הם שדרגו את זה ממש לפני כמה ימים, כנסו איך זה נקרא? AI studio.google.com בדיוק, ויהיה לכם שם בצד שמאל כזה, יהיה לכם build, ובתוך הלשונית של build יהיה לכם אזור של vibe coding, ולכו תווייבו שלכם, זה ממש מגניב, אפשר להוציא את זה.
I'm feeling lucky. איזה מגניב, אהבתי, לחצתי עליו, ובילד, לא יודע, לא עושה כלום, זהו. I feel lucky ובילד, לחצתי על זה. מה אתה אומר, יקרה?
מה יקרה? לא יודע. אני מאמין שיהיה לך מזל, זה משהו ייבנה.
תקשיב טוב, build an app that generate high quality banner ads in all standard sizes from a product description to an URL. I feel lucky.
אוקיי. אז אני לחצתי גם ויצא לי build a customer statement dashboard, user paste a large batch of raw text review, the app should generate visual report.
יש לך מצד אחד חברה כמו OpenAI שמתקשה במשאבים ואומרת, אל תרשמו תודה בבקשה, ויש לך חברה שאומרת, כנס לפה, תיחץ I feel lucky, וסתם תייצר קוד, סתם, תייצר קוד.
הוא משתמש, חבר'ה, הוא משתמש בג'מנאי 2.5 פרו בשביל לכתוב את הקוד, הוא לא חוסך עליכם, אוקיי?
ממש.
יש לכם פה אפשרות להוריד את האפליקציה אחר כך, יש לכם אפשרות להתאים את הדיזיין, להיות רספונסיבי, יש לכם אפשרות להעלות את זה לגיטאב, יש לך אפילו אפשרות לעשות דיפלוי, אוקיי? כן. יש לך כנראה אפשרות לעשות דיפלוי, אני מאמין שזה לתוך השרתים של גוגל.
זו הדרך היחידה שמרוויחים פה כסף. שאתה עושה דיפלוי,
אם תעשו את זה דיפלוי, כן.
וזה לשרתים של גוגל. אגב, אם נותנים בחינם, תשתמשו בהם. זה לא כזה יקר, יש להם טירים ממש טובים. ואני אגיד יותר מזה, אם אנשים מתלהבים מבייס 44, שעולה כסף אמיתי בשביל להשתמש בו ולעשות איתו, הנה יש פה פתרון פשוט וקל, שליטרלי, הנה, AI banner ad generator. זהו, שתי כפתורים, והוא הבטיע, מתנה לחג, I feel lucky.
אז גם אצלי ג'נרטתי פה ואני מחכה לראות מה יצא לי. אבל
לקח לו 60
אני כן אגיד אני כן אגיד שבסופו של דבר משהו כרגע לא ראיתי אותו עושה ואני לא חושב שהוא עושה, הוא לא בונה לנו בקאנד, כלומר אין לך פה כמו ספציפית בבייס
שהוא
ממש בונה לך את כל הבקאנד.
כן, יש לך בק,
כן, יש, יש איפה? אפ, אני לא עוד לא אראה את זה.
זה אפליקציה בריאקט, אתה תסיים, אתה תראה את זה, וזה אפליקציה בריאקט שרצה גם עם בק. כל בסדר.
נכון, בילדר דה ריאקט אפ, נכון, הנה UI Components וסטרקצ'רד.
כן.
ג'מיני. אפילו הוא מכניס ג'מיני, הוא מכניס גם ג'מיני סרוויסס פנימה, אתה כאילו מייצר, אתה מייצר כמובן אפליקציה מונעת AI.
ואתה מקבל קוד API להשתמש בחינם.
וואו, איזה יפה זה.
תקשיב, הם מדהימים, הם מדהימים, מדהימים, מדהימים. כל הכבוד, כל הכבוד לגוגל, באמת, כל הכבוד. הם באמת מובילים פה עולם שלם של קוד וייבים לחינם. קחו, תעשו, כאילו, ברמה הזאת, זה מדהים. רספקט על החברה הזאת. לגמרי. טוב, בוא נדבר על... מה? מה, רצית עוד משהו?
על מה?
רצית עוד משהו?
רק רציתי להגיד שאם אנחנו עסקינן בגוגל, סתם יצא לי לנסות.
אי אפשר לעצור את זה.
אתה לא עושה לי את זה? אתה לא, אתה שם לי את זה על הראש?
הסטארט-אפ התחילה...
התחלת לי את זה על הראש? רגע, שנייה, אז לפני... אם אתם תייצרו סטארט-אפ מתוך פינת הסטארט-אפ, תדעו שפלואו של גוגל עובד ממש יפה. ניסיתי אותו לאחרונה, פלואו שמייצר וידאו, מי שלא מכיר, משתמש בוויו 3.1, פשוט תכתבו פלואו, תעצרו לכם, לעצמכם איזה קליפ סלש פרסומת, ממש מגניב. כן, יאללה, סטארט-אפים, פינת הסטארט-אפ.
אפשר להתחיל?
Let's go.
אפשר? יופי. אז היום אנחנו הולכים ב... בוא נדבר על עולם שמדברים על תעשיית המזון, בעיקר אגרוטק, זה המקום שלנו. ואנחנו נדבר על זה ככה, אני חושב שאחד הדברים הכי מגניבים שאפשר לעשות עליו, וכולם מדברים על מלא דברים שונים, אבל אף אחד לא מדבר דווקא באגרוטק, על הנושא של תאומים דיגיטליים. אוקיי?
של מה? דיגיטל
תאומים
טווינס?
תאומים דיגיטליים, דיגיטל טווינס, זה על תאום הדיגיטלי.
מה הם דיגיטל טווינס?
כן, איך לייצר סימולציה וירטואלית של חווה, של חוות ושווקים שלמים.
אוי,
אז מה הבעיה שלנו? מה הבעיה שלנו? מיליוני טונות של מזון נזרקים בגלל תכנון מבוסס, מבוסס עבר, והתחזיות הן ממש לא מדויקות. אז מה הפתרון שלנו? AI שבונה תאום דיגיטלי שלם של אזור המזון, מהשדה עד המקולת. המערכת עצמה לוקחת מידע מלוויינים, חיישני IoT, מזג אוויר וכן הלאה, כדי לבצע סימולציות שלמות, אוקיי? דבר מטורף. והטוויסט פה, צריך להגיד שבסופו של דבר זה כמו לשחק סים סיטי לכל שרשרת המזון, אבל באמיתי. וזה יכול להגיד לך מתי לקטוף, מתי לעבור, כמה זמן כל דבר לוקח, מהרגע שאתה שותל עד הרגע שזה מגיע תכלס לחנות. אפשר לעשות ממש תאום דיגיטלי של כל הדבר הזה, וזה נשמע לי מגניב לגמרי. ויש פה עוד סטארט-אפ מגניב.
רגע, רגע, זה ממש... שנייה, 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 שנייה. אני רוצה להגיד מילה. מי שלא מכיר את הקונספט של דיגיטל טווין, ולא שמע אותנו מדברים על זה, כי אני חושב שדיברנו על זה לפני הרבה מאוד פרקים כבר, אני ממש ממליץ לכם לפתוח יוטיוב, לכתוב דיגיטל טווין לאינווידיה, יש יופי של סרטונים, הם מובילים נכון. בתחום, ולהבין רגע את המשמעות.
API מוכנים!
כן, כן, רוצו. כן, יש הכל, רוצו. הכל קיים, אבל אני יכול, באמת, למי שלא מכיר את זה, שיכנס, יכתוב אינווידיה דיגיטל טווין, ויבין רגע את המשמעות הזאת של לייצר סימולטורים, וכדי לאמן טכנולוגיה בעולם מגביל, ואז לבוא ולהניח אותה בעולם האמיתי. אנחנו, כמות הסטארט-אפים שמתעסקים ברובוטים, ולא סיימו לבנות את הרובוט, אבל הרובוט כבר סיים לגמרי את כל האימון שלו בדיגיטל טווין, ואז כשהם סיימו לחבר את כל הברגים, פשוט שותלים את המוח החדש הזה בתוך הרובוט, והוא פתאום עושה סלטות, זה לא בגלל האינג'נירינג המטורף, זה בגלל שהוא יתאמן על סלטות, זה גם האינג'נירינג המטורף, אבל בגלל שהוא יתאמן על סלטות 5,000 פעם בעולם וירטואלי. תראו את הדבר הזה, זה פשוט mind blowing.
בוא נקרא בוחן דומה, אוקיי? למשל, יבואן של אבוקדו, פרואני, לא יודע את איכות הפנימית של הפרי ואת חיי המדף הנותרים עד שהוא מגיע למחסן, מה שגורם לו להפסדים. בכוונה פרואני, אוקיי? הרעיון הוא שלאו דווקא מי שמגדל את האבוקדו מריץ את הדיגיטל טווין. יכול להיות דווקא זה שעושה את היבוא. החברה שקונה את הפירות ומוכרת אותם, הכימונאים, אוקיי? אז דווקא הם יכולים לעשות את זה, והם יכולים לעשות, ה-AI עצמו משלב נתונים מחיישני טמפרטורות, לחות וגז, טילן, אם יש במכולה, ועם מודל ביופיזי שלם של רכבים, מכוניות, טמפרטורה וכאלה, אפשר ממש לתת בזמן אמת כמה זמן נשאר לאבוקדו, עד הרגע שהוא לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן, שחור. כזה.
כן,
לפחות נדע מתי זה מגיע.
איזה בעיה שלא כל הפירות הם כמו בננה. נכון, איזה פרי מושלם זה בננה. כן. שומר אגב, על את... עצמו, מראה לך בדיוק מה הסטטוס אגב, שלו.
סתם שאלה, בגלל שאני מגיע מתחום של מערכות בקרה וכאלה. אתה יודע איך קוראים לתהליך שהופך בננה מלא מוכנה למוכנה? קוראים לזה הבחלה בעברית. הבחלה. כן.
לא נשמע כזה...
והבחלה זה משהו, אגב, בננות זה משהו ששולטים באופן מלא, ממתי שהן ירוקות, עד מתי שהן צהובות, ומתי שהן אכילות, יש שליטה מלאה. לא תמיד אומרים ללקוחות מתי, מה קורה וזה, אבל השליטה היא כמעט מלאה על ידי טמפרטורה וגז איטילן. טוב, ולא גז איטילן, גז... אני לא אגיד את השם של הגז, אנשים יכנסו ללחץ. פתאום קלטתי. כן, טוב, מי שרוצה, שחפש ברשת. עוד נושא. בלוקצ'יין ו-AI נגד הונאות מזון, אוקיי? אז הדבש מזויף והשמן לא זית. או, הדבש מזויף והשמן לא זית. אז לוחמת ה-AI שלנו נגד הפשע, דרך הפשע בצלחת, אוקיי? מה אנחנו מדברים? 40 מיליארד דולר נעלמים בגלל הונאות מזון אמיתיות שקורות יום-יום. אנחנו לא יודעים אם הדבש עצמו הוא אמיתי, או אם מוצר אורגני באמת, או שקר שירבבו לנו עם סוכר, אוקיי? מה אנחנו עושים? אנחנו נשלב בלוקצ'יין כדי לתעד את המסע של המוצר בצורה שלא ניתנת לשינוי, אוקיי? זאת אומרת, מהרגע שזה הגיע לחווה, עד הרגע שאנחנו עשינו זה פיסטור, עד הרגע שעשינו, כל הדבר הזה, אנחנו, את כל הבט שאנחנו בעצם עושים לו מערך שלם, אנחנו עושים לו בלוקצ'יין, שזה משהו שאי אפשר לשנות או לעשות, וכל אריזה יהיה לה ברקוד של בלוקצ'יין, והיא תוכל לראות באמת את האריזה עצמה, תוכל לבדוק עם התאריכים מתאימים.
וואי, זה נשמע לי סטארט-אפ של מיליארדים. מי שיעשה את זה, יעשה כמויות כסף לא נורמליות.
הסטארט-אפ הזה הוא בעצם יכול להיות חותמת אמיתית שבא ואומר, המוצר הזה אמיתי. שזה מטורף.
כן, כן. זה מיליארדים, מיליארדים.
כן, כן.
ואשכרה יהיה כתוב לך כאילו קפה קולומביאני, ואתה תדע שזה באמת מגיע מקולומביה.
אתה תדע מאיפה בקולומביה? באיזה שורה? בחייך. ואני הייתי בקולומביה, הייתי את המטעים. זה חווה, תקשיב, צריך להיות שם בשביל להאמין. טוב.
כן.
האפליקציה ב-SMS שמצילה את יבולי האורז.
וואו,
תקשיב וואו, טוב מה טוב מה קורה פה. נו. חצי מיליארד חקלאים קטנים בעולם לא מקבלים בכלל ייעוץ חקלאי מותאם אישית, ולכן היבולים שלהם נמוכים ברמה מאוד מאוד גרועה. הפתרון שלנו, פלטפורמת לייעוץ מבוססת AI שמגיעה לחקלאים דרך טלפונים בסיסיים, אפילו SMS, הודעה קולית או כל מה שיש להם, ולא רק דרך סמארטפונים, אוקיי? ה-AI עצמו מנתח את השאלה של החקלאי, מזהה את מיקומו, את סוג הקרקע שלו, ומספק לו המלצה אישית, אמיתית, מתי לשתול, איזה זן מתאים, מתי יגיע המזיק הזה והזה, מתי צריך לשים פסט קונטרול, וזה למידת מכונה פרודוקטיבית. כל חקלאי שלומד משפר את המודל עבור כולם, ומבטיח עלייה של 20-30% בתפוקה הכוללת. אוקיי? בום עליך, אוקיי?
בום
ואל
עליך.
תבוא, תגיד לי, בוא ניקח עכשיו רחפנים שישקו ויעשו ככה, לוויינים שיסתכלו. יש כסף על הרצפה. תקשיב, צריך לשנות השם של, של הפינה הזאת, כסף על הרצפה. אוקיי?
אוקיי.
רעיונות הסטארט-אפ. לא, זה הכל,
לא,
זה,
אז אני,
זה
אז
להיום.
אני אתן, אז אני רוצה לתת רעיון שקפץ לי עכשיו. מקווה שהוא טוב.
כן.
קפץ לי עכשיו, כן. אבל... איזה מגניב זה, אם היינו יכולים לקחת את הקונספט הזה, נגיד של פארמוויל, נכון? כולם מכירים את המשחק פארמוויל, הוא היה מאוד מוצלח, ולהתאים אותו כמובן לאנשים כמו ידידינו, שמגדל לו גינה קטנה, ולחבר את הגינה שלו להיות חלק ממשחק כזה כמו פארמוויל. ובעצם כל האנשים שהם כאילו חובבי גינון, דגים, או נקרא לזה אקוסיסטם חקלאי, בסדר? מסוגלים לייצר, כן, באזור של הבית, יכולים בעצם לקבל את ה... גם עזרה בניהול האקוסיסטם החקלאי שלהם, אבל גם מקום שהוא קצת יותר משחקי כזה, ואתה פוגש עוד אנשים שאוהבים את הז'אנר, ואתה יכול להשוויץ בפרחים היפים שגידלת בגינה, או באקווריום המרשים שעשית.
אני חושב, אפשר לשים שם כפתור, אוקיי? השקיה. ואז אתה בכוונה לא תשקה את הצמחים, יהיו קצת נבולים, ואנשים ישלמו כסף שתשקה אותם. אוקיי? ליטרלי, אתה יודע, תשקה. דולר, תשקה.
כיוונים מעניינים, כי צריך לפתח את זה, צריך לפתח את זה, אבל יש פה, יש פה משהו,
זה כנראה, זה כנראה יותר מתאים ליפן וכאלה, אבל
יש משהו. טוב, יפה מאוד לנו, פרק ארוך, מקווים שנשארתם עד עכשיו, אם נשארתם עד עכשיו, בבקשה מכם, תנו לנו איזה לייק, 5 כוכבים, תשלחו לאיזה חבר, תשאירו תגובה, אנחנו ממש ממש נשמח, האלגוריתם ישמח וכולם יהיו אפי אפי.
מצאתם איזשהו סטארט-אפ שאתם חושבים שהוא מגניב? חושבים מישהו מתאים לו? תשלחו לו את הפרק, שיוכל לשמוע, להבין, אולי גם כן נעשה לו את הדבר הזה, שיוכל לעשות פרק. אגב, אם יש לכם תובנות, דברים, רעיונות לעוד שווקים, אם אין רעיונות, אנחנו לא עושים, נשבע לכם, אנחנו לא עושים. תביאו רעיונות לדברים מגניבים, ואנחנו נעשה, כן. מה אתם חושבים על מה שעשינו, על מה שנתנו עד עכשיו? תנו לנו את הפידבק, זה נורא נורא חשוב. לעומר, תקשיבו, הוא יושב בלילה, קשה לו.
זה נכון.
באמת.
זה נכון. חברים, תודה רבה לכם, תודה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, אנחנו נתראה גם בשבוע הבא.
תהיו טובים גם לאחרים, היום יש לנו שיר, קוראים לו The Cookie Smile, אז שיהיה לכם שבוע מדהים. יאללה,
יאללה ביי.
ביי. In the mirror, try to make my purpose clear. Tuck the shirt and stand up straight. Try to look like I could pull the weight of all the things they said I'd be a better, smoother.